אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
שלום, תודה שבחרתם להאזין לנו. הסקט גם כן תרבות, המיטב מתוך התוכנית היומית שלנו, המשודרת בכל יום ברדיו כאן תרבות, 104.9, 105.3 FM. תהנו.
גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
מאמינים, אחד מהם מתאבד, היא הואשמה בכך שחשפה צעירים לסמים קשים ובניצולם לצרכים פרטיים, אפילו מיניים לכאורה. 35 שנים לאחר מותה, הסופה של שיריה של רינה שני, רואים עכשיו אור. נדבר על דמותה, נעשה זאת עם הדוקטור אלי שי, חוקר מיסטיקה יהודית וספרות עברית. בוקר טוב, תודה שאתה איתנו.
היי גואל.
אז מי גברת רינה שני?
אני חושב שבעצם רינה רשמה את זכויות היוצרים הראשונות המלאות על תקן הגורואית הישראלית הראשונה, והזכויות האלה לעולם כבר אי אפשר יהיה לשלול אותם ממנה. לכן בעצם אם אתה פותח את דוח הכיתות המיסטיות המסוכנות והמזרחיות של הגברת טעסה גלזר בזמנו, מרים, אתה רואה בשורת הפתיחה את האמירה הבאה: בדצמבר 1983, לאחר כתיבת פרק זה, נודע על מותה של רינה שני בעת ששעתה באודו עם כמה מחסידיה. בכל זאת מצאנו לנכון לכלול פרק זה, ולא רק משום היות הקבוצה דוגמה לאפשרות צמיחתן של קבוצות חדשות מקומיות בהשראת הנעשה בעולם. כלומר, דעו לכם שסכנה גדולה עורבת פה לפתחנו, משום שזה לא רק הנעשה בעולם, אלא גם במקומותינו. ובכך היא גם גנבה את הבחורה בהרבה, בעשורים, מגואל רצון.
כן, כן, גואל רצון זה שם בעייתי עבור במיוחד אחד כמוני. בכל זאת, איך בחורה כזו, בחורה צעירה, נולדה בשם רינה שומרוני, מגיעה, משוררת, כן, חלק מהבוהמה של שנות ה-60, מגיעה לעמדה של גורו?
זהו, זה מאוד מאוד מעניין, ואתה צודק בהדגשת הנקודת מוצא, חדרה, למשפחה הייתה איזה מסעדה בצומת כיכר המשטרה וכל זה. אני חושב שהתחנה הבאה הייתה בעצם התחנה של הבוהמה התל אביבית של נגיד סביבות שנות ה-60, במרחקים שבין חצקל איש כסית לאי בינת הניש קליפורניה. ולאחר מכן הקפיצת תודעה הבאה מתרחשת בנסיעה לארצות הברית בסביבות המחצית הראשונה של שנות ה-70.
שם היא נמצאת עם רוטבליט כבר.
בדיוק.
שם גם, עם המשורר יעקב רוטבליט.
בדיוק, שזה גם מרתק בצורה יוצאת מן הכלל, כי זה מעלה את האופציה של ההשוואה בין המוזה העשירית של רוטבליט ו... שני, כאשר רוטבליט הוא באמת אחד הרבה יותר עשיר מבחינת הקריירה הכרונולוגית השירית שלו והחשיפה לציבורים גדולים, ובכל זאת אצלו יש את העמדה, אתה יודע, של האיש הנבוך שמתחבא מאחורי הגיטרה בס, וגם היום שהוא עם שירים נפלאים, עדיין אתה מרגיש שהוא תמיד חפש את הנקודה של איפה להתחבא מאחורי הכלים.
נכון, בזה הם מאוד שונים, אבל היא מגיעה, היא עוזבת ומגיעה לישראל בסוף שנות ה-70, ושם באותו רגע היא מתחילה לאגד סביבה מאמינים. איך זה
בדיוק,
בכלל
מה
מתחיל?
שקורה זה, מה שקורה זה כמה דברים. א', קורה תהליך שמבוסס על שלושה אלמנטים של האצת הערה, נקרא לזה. האלמנטים הם א', העוצמה הפואטית שלה עצמה, שהיא מין אינספירציה אינסופית ומרשימה מאוד. ב', האלמנט של החשיפה לקנאביס ו-LSD, שהם מין פורצי תודעה ומעוררי הערה. וג' מהפכת הפרחים של וודסטוק ו- 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 והפסטיבל וכל הבשורה הזאת שהיא מביאה אותה במזוודה לישראל ומגיעה איתה חזרה לישראל של טראומת מלחמת יום הכיפורים. כלומר ישראל שכבר מרגישה שהמרחק בינה לבין איזה שואה בית קטנה יותר אבל מאוד מאוד חמורה הוא לא כל כך רחוק, מין מדינה דיכאונית מחדלאית וכו'. ואז עם הבשורה הזאת שהיא נוחתת כאן, היא בעצם מושכת אליה הרבה חבר'ה צעירים.
כמה הרבה?
להערכתי לא אלפים, אלא בסביבות נגיד עשרות עד מאה נגיד או משהו כזה, שפזורים בכל מיני מקומות, בנימינה וזיכרון יעקב וכולי, ועולים לרגל ושומעים את הבשורה.
עכשיו, היא הואשמה בשימוש בסמים קלים, אבל בעיקר הרגע שבו היא מקבלת את תשומת לב הציבורית באותם שנים, זה בשנים הראשונות של שנות ה-80, כאשר אחד מהמאמינים מתאבד. היא לא מואשמת, אבל היא בורחת רחוק לאודו.
זהו, בוא תראה את, את הדבר היפה הזה של האנטיתזה של השירה של רינה בטק של דוח הכיתות של טאסה גלאזר. כי בדיוק בפסקה השנייה, אחרי שאמרנו שבכל זאת נשים לב לתופעה של קט אצבע אלוהים, כתוב בפברואר 1983 בקיבוץ שדה בוקר התאבד בעירייה מוקי מלמד, בן 19, יליד המשק ומחסידיה של רינה שני. כלומר, מה שקורה שברגע שהאדם המואר בא לתוך, אתה יודע, הביצה הישראלית ואומר, אלוהים דיבר איתי, ואני הולך לספר לכם מה הוא אמר לי, בדיוק באותו רגע נוצר מחול השדים של ההתגלות, הקט, ואז הדינמיקה של הרדיפה, הסקרנות, המציצנות, ואז בפני האדם המואר, סטייל שני, עומדות לא הרבה ברירות, והברירות הן או השתגעות, או התאבדות, או רדיפה, או בריחה, משום שאין לו הרבה ברירות, אלא אם כן היא תגיד, אוקיי, אני סוגר את עצמי בחדר, או הולכת לאיזה צינוק של תא נזירים במדבר יהודה, ושם ממשיכה את השיחות עם אלוהים לבדי. כלומר, ברגע שאתה יוצא החוצה עם הבשורה, לא משנה כמה מקורי ואינדיבידואלי ומושרה ומיוחד כמו שהיא הייתה, אתה נידון למספר מאוד מאוד מצומצם של ברירות מחדל, ואחת מהם היא גם הצליבה וגם ההתאבדות של עצמך או של המאמינים, משום שנוצרת מין דינמיקה כזאת של אימות עם הממסד התרבותי והדתי, שלא יכול לסבול את הבשורה הזאת.
מעניין.
כי הבשורה מסוכנת.
ואולי מילה לסיום ברשותך, דוקטור אלישי, ממה היא מתה?
היא בעצם מתה במהלך אותה נסיעה לאודו, שבעצם הייתה גם סוג אולי של בריחה ופסק זמן מהשעוריות בארץ. היא חטפה שם משהו כמו צהבת נגיפית. לא בדיוק הגיעה לטיפול רפואי הולם, בין היתר בגלל מצוקה כספית שם. ואיזושהי הזנחה של חברים שכן היה להם כסף ולא בדיוק נדבו אותו לצרכים של טיפול בבית חולים, ושם היא מתה בבודי גאיה במקדש, בסביבות המקדש, והפרה פוזר, וזה מין סוף מאוד מאוד טרגי, נוגע ללב וסמלי בעצם.
והנה עכשיו היא חוזרת לתודה, הדוקטור אלי שי, אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר.
תודה, גואל.
שלום לדוקטור ריקי טראום, מרצה לספרות אנגלית ועברית מאוניברסיטת פיירלי דיקנסון בניו ג'רזי, שערכה וכתבה את פתח הדבר בספר רינה שני מבחר שירים. תודה שנשארת ערה באמריקה הרחוקה עבורנו. מדוע החלטת לספר את סיפורה של שני?
מפני שאני עוסקת כבר הרבה שנים במחקר מרכזו שנות ה-60, התרכז בשנות ה-60, וברגע שמשוררות שכתבו בשנות ה-60, אז זה כתבתי את עבודת הדוקטורט שלי, וברגע שקראתי את השירים שלה, הבנתי שמחקר שעוסק בשנות ה-60 בישראל, חייב לעסוק גם ברינה שני, להתייחס אליה, לתת את הדעת לשירה הנהדרת שהיא כתבה, חתרנית, אז חזקה מאוד, ולנוכחות החזקה שלה.
עוד רגע, עוד רגע נמשיך במדוע דווקא היא, והאם היא הושכחה בכוונה או כתוצאה מסיפור חייה כפי שסיפרנו אותו עכשיו, אבל עוד לפני כן, כן. ברשותך אשמח אם תקריא עבורנו את אחד משיריה, לוקס טס.
לוקס טס, זה כאמור במבחר שלנו, וזה מתוך במקור ביום שקוף רואים לנצח, הספר פורסם ב-1987. לוקס טס הבוקר בלוויית המלאכים חסרי ההכרה שאימו, עם מחשבות שלא נתלקחו ולכן גם לא היו לאפר, עם ענן האבק הדק כמעט טלק שעוטפת ליבו. לוקס טס הבוקר, כנפיו מקופלות, מושבו מרופד, מכונס בחליפה המקומטת של חייו. כל תעופתו ארוזה בספר וכל תועפותיו מונחות לנפשן בשדה חזק מכוח המשיכה, אשר מנחית אותו בעולם קר, מובלעת של אינולאום, אורות נאון ואנשים מאוינים, והיא לוקס כאחד המאונים.
לוקס טס, מתוך כאמור מבחר השירים של רינה שני, מדוע היא נעלמה או הועלמה מההיררכיה של השירה העברית?
היא משוררת נשכחת, כמו שאנחנו אומרים. יש לזה המון סיבות, היסטוריות, תרבותיות וכולי. זה לא, היא לא היחידה, אבל הסיבות יכולות להיות גם הסיבות האישיות שדיברת עליהן מקודם, אבל מעבר לזה, אתה יודע, יש כאן עם שוררת שחשוב שוב לקרוא אותה. זאת אומרת, קשה להגיד האם זה היה מכוון, שישוב, היא לא היחידה, היא לא משוררת הנשכחת היחידה, או האם השיח בסופו של דבר חזק מן המשורר היחיד, טוב ככל שיהיה, קשה לדעת. היא ללא ספק מייצגת סוג של אנטי זרם, כן, היא והקבוצה שבה היא פעלה וכתבה.
הקבוצה כוללת את ברגנר וניסי מלוני בעינייך.
נכון, זו הקבוצה שבה היא...
שמה, שזה אנשים שהרגישו תמיד אאוטסיידרים, לכן גם בשירים שלה היא כותבת על אאוטסיידריות?
תראה, המציאות הפואטית של אז, של שנות ה-60, הייתה מציאות של חבורות. זו הייתה החבורה שלה. מה שמרתק זה שכשאתה קורא את הסיפורים הראשונים של ניסי מלוני, הסיפורים הקצרים שלו, ואתה קורא את השירים של רינה שני, אתה מוצא שם בפירוש מוטיבים משותפים. וזה בעיקר המתח הזה שבין הבית לגלות. זאת אומרת, להסתובב בבית, להתהלך בילידת איבת המקום, מתהלכת במקום ומרגישה זרה, מנוכרת לגמרי. התופעה הזו של ללכת נגד התודעה הלאומית, שאז נפצע, שלא נשכח אלו שנים אנחנו מדברים, ללכת נגד זה, ולחשוף דווקא את התחושה באמת המלנכולית, הדיכונית הזאת, הזרות, ולהגיד גם לה יש מקום לתחושה הזו, ולעסוק בה כמובן, אז זה דבר מיוחד מאוד. לברגנר גם יש חשיבות ממי שלו, כן? זו הייתה חבורה שבפירוש שלחה נגד הזרם.
והרוחניות המופיעה כחוט השני לאורך, כמובן הגדרנו אותה כגורו בשיחה הקודמת, אבל גם בתוך השירים זה ברור. הרוחניות של אותם שנים הייתה חלק מההוויה.
חלק מההוויה, דרך חיים עבורה, לא של כולם, צריך תמיד לסייג את הדברים, אבל בפירוש שלה, זה היה חדש. היא קראה, היא הייתה מוקפת באנשים נוסעים, הנסיעות שלה התחילו קצת אחר כך, אבל היא הייתה מוקפת באנשים נוסעים, קראה כמובן שפות אחרות, תרגמה. העניין הזה של התרגום, גם הוא מבשר, גם הוא נורא חשוב במי שהיא הייתה. מפני ש, אתה יודע, באקט של התרגום, פעולת התרגום היא פעולה גם פוליטית וחברתית וכו'. זאת אומרת, העניין הדיאלוגי, להביא מן התרבות שבחוץ, או השתמש עם המילה בשורה, זה בסדר, אבל העניין הזה של כן, הרוחניות כדרך חיים, והדיאלוג, חשובים לה מאוד, והיא מבליטה את זה.
אולי ברשותך מילה לסיום, הדוקטור טראום, ראוי להעניק לה את הכבוד הזה בהתחשב בכל סיפור חייה ולאגד מבחר שירים שלה?
אני חושבת מאוד מאוד ראוי. זו שירה שראשית יש בה אנרגיות מפתיעות, גם בסמנטיקה שלה, בתחביר הפתלטל שלה, במוזיקליות, וגם בזיקות שיוצרת, רמזתי זה מקודם, בין המקום שבו היא מתנהלת וחיה לבינה, הזרות הזו, הניכור. היא משתמשת בהזרות יפהפיות, הזרה זו תחבולה שאני מאוד אוהבת, שזה בעצם להפוך את המוכר לזר. כן, איך אנחנו עושים את זה? אנחנו שותלים את זה בקונטקסט, בהקשר שהוא זר לחלוטין. היא עושה את זה עם האימהות למשל. כן, היא מפחדת מהילד. לא עוד הרגל לילד וכמיהה וגעגוע, אלא דווקא פחד מפני האימהות. את כל מוסד המשפחה היא מפרקת שם לגמרי, לגורמים. זאת אומרת, אלו דברים שהם מפתיעים והם חזקים והם חשובים מאוד. וצריך להגיד גם עוד משהו.
מילה לסיום.
זו שירה, זו שירה, רק קצר זה היה. זו שירה שמגיבה לשיח השלט הדומיננטי באותן השנים, באותה התקופה. והיא עוד נדבך חשוב. גם הקבוצה שלה וגם היא. מאוד חשוב לקרוא אותה, כן.
מבחר שירים של רינה שני. אני מודה לך מאוד, הדוקטור ריקה טראום. תודה שהיית איתנו הבוקר.
תודה לך.
והנה הר האמזונס, שמדענים מגדירים אותו כריאות של העולם, גודלו 8 מיליון קילומטר רבוע, מסתרע על פני 9 מדינות, 60% ממנו בשטח ברזיל, הוא עולה בלהבות. נשיא ברזיל, ז'איר בולסונארו, נע בין האשמת פעילי כדור הארץ, שהם הציתו בכוונה את האש להאשמת מזג האוויר, עד אשר נכנע ללחץ העולם והודיע כי ישלח את הצבא שלו לעזור בכיבוי השריפות. גם ראש הממשלה בנימין נתניהו אך לפני מספר שעות הודיע כי הציע את עזרתו לנשיא, איתו הוא נמצא בקשרים אדוקים. כמובן השריפה באמזונס מצטרפת בכלל לסימפטומים אחרים למצבו של הכדור שעולה בלהבות. נבדוק עכשיו כיצד אנשי האומנות מטפלים בנושא הזה. שתיים איתנו, נמצאת איתנו עכשיו מאיה ויניצקי, עוצרת התערוכה סולר גרילה המוצגת במוזיאון תל אביב. שלום מאיה.
שלום, בוקר טוב.
ולצידך ניבי אלרואי, אומנית שהציגה עכשיו במוזיאון הרצליה את תאום מריאנה. שלום ניבי. תודה לך שאת איתנו. אז נתחיל איתך ברשותך מאיה. עולם האומנות בכלל נוגע בזה, או שהוא רק התחיל עכשיו להיזכר ולשים על זה עין?
עולם האומנות בהחלט נוגע בזה, אם רואים את מה שקורה כמובן בעולם ובמוזיאונים. אני רק אומר שאתה רואה סולור גרילה את ארוחה במוזיאון תל אביב כחלק מהמחקה לאדריכלות ועיצוב, זאת אומרת שבנוסף לתחומי האומנות, גם תחומי האדריכלות, העיצוב ורבים
אוקיי,
נוספים.
איך זה הולך מבחינת העולם, היחס לכדור?
מבחינת הארוחות אתה מתכוון?
כן.
יש התעוררות בלתי רגילה, הם רק עושים סקירה של מה קרה בשנתיים שלוש האחרונות מבחינת פרויקטים מוזיאליים שקשורים לזה, רואים גרף ומגמה עולה בצורה חריפה ביותר.
והמגמה הזו נובעת באופן טבעי מכל מה, הלך הרוח, הלך הרוח?
נראה שהלך הרוח גם מספיק לפתוח את העיתון בבוקר כמעט בכל מקום, ויש אין סוף ידיעות כאלו ואחרות על המצב, על הקטנה שלו. מספיק לראות את הקיץ אפילו שלנו.
והרצון של האומנים כאשר הם מציגים יצירות הנוגעות בתחום הזה, מה זה אקטיביזם?
אנחנו גם מציגים מהלכים של אקטיביזם, אבל ברגע שאנחנו פונים למשרדי אדריכלים, משרדי מעצבים ואחרים, ולמעשה מבקשים מהם להציג כאן, מכל העולם חשוב לומר, וזה לא רק מהארץ, הענות הייתה כמעט של 100%.
אז אנחנו עוד רגע ניכנס באמת אל אובי התערוכה המעניינת אצלכם במוזיאון תל אביב לאומנות. אני רוצה לפנות אל ניבי אלרואי, כאמור הציגה עכשיו, ממש התערוכה ננעלה רק אתמול או שלשום, את תאום מריאנה. את בתערוכה המעניינת שלך, ניבי, את מביאה אותנו אל רגע אחרי הכחדה.
כן, אני מביאה אותנו לשנת 2150. התערוכה אומנם מוצגה בעולם הגדול של מוזיאון הרצליה, אבל היא טרילוגיה. הפרק הראשון והשני הוצגו במוזיאון, והפרק השלישי, עליו אני מתחילה לעבוד בימים אלה, הוא בעצם אטלס לחיים אחרי ההצפה, אחרי ההכחדה השישית.
אז מה קורה בתאום מריאנה?
תאום מריאנה היא בעצם הנקודה הכי עמוקה בים. היא בעומק של 11.8 קילומטר אל תוך הים. כשמסתכלים עליה ממטוס או מלוויין, היא נראית כמו קטם של דמו יועליה. כשהתחלתי לעבוד על הפרויקט, הייתי אמנית אורחת באוניברסיטה העברית בירושלים, בתוכנית אומן אורח, ובאותה תקופה יצא ספר מרתק של כתבת המדע של הניו יורקר, אליזבת קולברט. בספר היא התחקתה אחרי קבוצות של חוקרים שמנסים להבין מהכן תגיע ההכחדה השישית. אחת מהקבוצות דיברה על ההתחממות הגלובלית והמסע של הכתבים, ודיברה על זה שההכחדה השישית תגיע בשנת 2150 לערך בהצפה.
שזו השנה שאליה את לוקחת אותנו הצופים לתערוכה שלך. זאת אומרת, כדי לבנות את התערוכה, ממש היית צריכה לעשות מחקרים מדעיים בתחומי מה? ביולוגיה, אקולוגיה?
בדיוק, זה היה מחקר של 3 שנים. שיתפתי פעולה עם חוקרים מאוניברסיטה העברית וממכון ויצמן, ובעצם היועצים והמקור השורי המשמעותי היו 2 חוקרים ממכון ויצמן, שהם ניסו והצליחו להבין את הקשר בין היצורים בים לבין התנועה של העננים בשמיים. דבר שבעצם מוכיח את כל התיאוריות שאדון טראמפ ומדענים שונים ומנהיגים שונים מנסים להגיד שבעצם
כן,
לא קורה.
צריך לומר שדייוויד קוך, כן, אחד התורמים הגדולים ביותר בהיסטוריה למחקרים אנטי התחממות גלובלית, הלך לעולמו רק השבוע. רק כדי לסכם את העניין הזה, ניבי, בעצם כאשר אנחנו מגיעים, כאשר הגענו אל התערוכה שלך, בעצם מולנו עמדה רפסודה.
עמדה לא רק רפסודה, עמדה דירת מגורים עם סולם עד לתקרה, כלומר עד לשמיים. עמדו 3 סירות שנבנו כולם מהחפצים של הדמות הזאת במרכזה של התערוכה, ורפסודה, הרעיון הזה של אישה אחת אחרונה, שנשארה בעולם אחרי ההכחדה השישית, והיא תקועה שם לייבש בעצם את העולם אחרי ההכחדה. בעצם סיפור שמבוסס כולו על פרטים אמיתיים, על מה שאנחנו חווים סביבנו כרגע.
לפני שנחזור רגע אל מאיה, עוד שאלה ברשותך, ניבי, למה?
אנחנו ואני חיים בתוך עולם, ואני רואה מה קורה סביבי. זה בעצם תערוכה על עכשיו, לא על אחר כך. אני לא מנסה לספר כל מיני חזיונות והפחדות. ואני מרגישה שיש איזה פער נורא גדול בין האוויר שאנחנו נושמים סביבנו והדברים שקורים שהם פה כבר עכשיו, לבין ההכחשה הזאת. אנחנו חיים באיזו הכחשה, אבל הדברים קורים סביבנו. תלאי זבל עצומים מכסים את הים, ובתור אומנית אני מסתכלת סביב ועובדת עם החומרים שאני מרגישה ורואה.
זאת אומרת, מבחינתך זה מה? זה חובה מוסרית או חובה שלך כאומנית?
אני לא חושבת שהתפקיד שלנו בתור אומנים הוא שונה מהאקטיביסטים. אם אני רוצה ללחם, אני אלחם בחיים. אנחנו בתור אומנים לוקחים את החומרים של החיים, ואז מקבלים ורוקחים אותם למשהו אחר. אבל מצד שני, אני לא יכולה להתעלם. אתה יודע, אמנם רקחתי איזה עולם פנטסטי, אבל הוא כולו נוגע לחיים שלנו עצמנו, זה נורא נורא חשוב.
כמובן.
אני מרגישה שהתפקיד שלי הוא להגיד משהו על החיים.
מאיה, נעבור רגע לסולר גרילה, המוצגת במוזיאון תל אביב לאומנות. כאן אנחנו מדברים על חתיכת מה, 30-40 משתתפים, 30 משתתפים מכל רחבי העולם, כן, גם פה בישראל. מה הקו, אם יש כזה, כן, כמובן תקני אותי אם אני טועה, הקו האחד שמוביל את החשיבה האומנותית העכשווית בה אנחנו נמצאים?
הקו האחד שאנחנו בחרנו בו הוא לקחת את התפיסה הרחבה הזו של שינוי אקלים, שאפשר לדבר גם על המגמה הטבעית בהקשר הזה וגם על הזו שמושפעת ממעשה אדם. למעשה חתכנו את זה דרך עיר. זאת אומרת, עיר ככלי אופטימלי להתמודדות עם שינוי אקלים, מתוך ידיעה שבסך הכל אנחנו נלך ונסתופף יותר ויותר בערים שיהפכו להיות יותר ויותר גדולות ויותר ויותר גבוהות. ולמעשה כל 40 הפרויקטים, כל אחד בגישה כזו או אחר ובמקום אחר בעולם, בעצם מציג תהליך מסוים של התמודדות.
ההתמודדות היא פתרונות אמיתיים, זאת אומרת, זה לא עבודת אומנות נפלאה כמו שניבי הציגה בהרצליה, אלא פתרונות שיוצרים יצרו עבור אותה בעיה שבה אנחנו נמצאים.
לחלוטין, פתרונות גם עכשוויים, וחלקם גם יכולים להיות קצת עתידנים, אבל בהחלט בהקשר של העתיד הקרוב יותר.
אני רוצה ברשותך שנתמקד בכל זאת בפרויקט אחד מבין כל הפרויקטים המוצגים. אני אתן לך לבחור, כי הכל שם באמת נהדר. הפרויקט הניו יורקי ריגש אותי מאוד, והפרויקט הבריטי ריגש אותי מאוד. תבחרי אחד מהם או שניהם.
הפרויקט הניו יורקי, על איזה מהפרויקטים הניו יורקים אתה מדבר?
הפרויקטים ההצפות.
אוקיי, אז הפרויקט הניו יורקי של משרד הדרכלים ביג, של ברק אינגלס גרופ, שיצרו אותו יחד עם קבוצה שנקראת ריבילד בי דיזיין, שלמעשה הוקמה אחרי הוריקן סנדי, שלמעשה דרום מנהטן הוצף. ומיד הורכב צוות משימה מאוד רחב, אגב על ידי אובמה בכלל, שהתחיל את זה, ולמעשה התחילו לבדוק יחד עם האוכלוסייה, שזה דבר מאוד מעניין, איך מערבים אוכלוסייה בהקשר הזה, של איך אפשר להגיד לעניין. גם בהקשר של...
של מה יקרה לנו בניו יורק, שזה יכול לקרות לנו, העיר יכולה להישתף.
קודם כל לחלוטין, היא גם הולכת ו... אם נמצאו את הקרחונים, כמובן שמפלס המים יעלה, שלא תופסים את זה, אבל למעשה עם כל מפלס המים, מפלס המים עולה, וכמובן בכל מקום מגיבים לו אחרת, כל קו החוף העולמי או חלק גדול ממנו יכול, וכמובן יהיה מושפע. אז בדרום ניו יורק למעשה לקחו את העניין לידיים, ותכננו בעצם רצועה דרומית שהולכת ותגן למעשה על האזור.
מערכת הגנה.
שאפשר לתת אולי דוגמה בהקשר הזה מנושא של צמחייה, ואיך אפשר לתת שוב פעם לקרקע לספוח מים ולתת איזשהו סיוע בהקשר של ההתמודדות, ועד דחיפת מים ומצופים וכן הלאה, ובכלל תכנון של בנייה עתידית שיכול יהיה... להתמודד עם עלייה כזו ואחרת של מפלס.
כאמור, אמרתי, מאיה, שזה פרויקטים מהעולם כולו, גם משלנו. במהלך המחקר שלך, שנות מחקר, כן, עד שהגעת לתוצאה הסופית, הבנת שאנחנו הישראלים רחוקים? אנחנו בכלל חושבים על הדברים האלה?
אני יכולה לומר שיש לא מעט פרויקטים, אגב, ישראלים, לפחות 5 או 6 מבין כל ה-40, ולראות את הטכנולוגיה ואת הפיתוח שנעשה כאן מבחינת חברות מקומיות הוא בלתי רגיל. עדיין לא הכל מיושם בארץ, אבל לא מעט מהדברים צומחים פה בישראל.
זה נחמד, אני מקבל ממך וואי באופטימי, אז זה נחמד לי לשעה הזו של הבוקר. אולי מילה לסיום, ניבי, את רואה את החברות והחברים, הקולגות, הקולגים שסביבך, שגם מטפלים, או שזה השיגעון האישי של ניבי אלרואי?
לא רק סביבי, אני חזרתי לא מזמן מהביאנלה בוונציה, וביאנלה בוונציה נושבות רוחות מאוד חריפות, שזה הנושא, אחד הנושאים המרכזיים שמעסיקים היום אומנים בכל העולם, ולא סתם. לגבי האופטימיות, אני רק מקווה שבאמת בפרק השלישי של הטרילוגיה, אחרי מוזיאון הרצליה, אני אעסוק במה יקרה אחרי שיסתיימו החיים, איך הם יתחילו מחדש. אז אני מקווה שיש גם פנים אופטימיים בזה.
אחרינו המבול. מאיה ויניצקי, ניבי אלרואי, אני מאוד מודה לשתיכן, תודה שהייתם איתי הבוקר.
תודה רבה.
הוא היה להיות מגדל אייפל של בריטניה, פסל החירות שלהם, בוריס ג'ונסון, היום ראש הממשלה, אבל אז ראש העיר לונדון, חלם על פסל סביבתי שיוקם לציון המשחקים האולימפיים, וימשוך לאורך 2,000, עשרות אלפי, מאות אלפי מבקרים. על היצירה הופקד הניש כפור, הכוכב, וליצירה קראו האורביט, 115 מטרים גובה, אפילו מגלשה הוסיפו לה לפני כמה שנים, אבל דוח שמתפרסם עכשיו מגלה כי הקהל לא מגיע, כמה אלפים בודדים בכל שנה, והחובות גדולים. שלום לאדריכלית ומבקרת האדריכלות שנעה בין ישראל ללונדון, אילה שמר.
היי, בוקר טוב גואל.
תודה שאת איתנו הבוקר. אז מדוע האורביט לא מושך קהל?
אוקיי, אז באמת, כמו שציינת רגע לפני הברקסיט, ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון חתום באמת על חוסר ההצלחה של אותו פסל שהוא זימן לקראת האולימפיאדה של 2012 בעיר לונדון, כשהוא היה אז ראש העיר. אז הכפר האולימפי ככללו תוכנן בערך 7 שנים. שנתיים לפני פתיחת המשחקים האולימפיים, יריית ההזנקה, הוא מרגיש שמשהו חסר, ומחליט לפתוח בתחרות לאמנים, לקריאה לאמנים ומעצבים, לאותו אייקון שיסמן את בו המשחקים לעיר שהוא עומד בראשה. עכשיו, אם אנחנו מנסים לדמיין כפר אולימפי, אפשר לדמיין שהמבנים די שטוחים, נכון? גם הוולודרום, גם האולם הגדול, גם בריכות השחייה, אלה מבנים די אופקיים, והוא רוצה, כמו שציינת גם, את מגדל האייפל, את אותו טוטם, גבוה, בולט, שיראה למרחקים, וגם חייבים לציין שבקריאה הזו לגובה, כל אישה ואיש יש משהו נחמד שעולים מעלה ומסתכלים על העיר במבט שבדרך כלל לא זמין לנו, אלא אם כן אנחנו מתגוררים במגדלי יוקרה, ואלה מעט האנשים. ואז מגיע אותו פסל, בתקציב די גדול, אנחנו מדברים על בעצם תקופה באירופה שאנחנו יודעים שבשיא המשבר הכלכלי, סביבות 2008-2009.
וזה עולה יותר מ-20 מיליון פאונד.
נכון, 23 מיליון פאונד, כאשר 10 מיליון בעצם מגייסת או תורמת אותה חברה שבונה את הפסל, חברת המתכות, 3 מיליון מגיעים מהקופה הציבורית, ועוד 10 מיליון שככה חסרים מגיעים מתרומה של אותה חברה שהקימה את הפסל, ברעיון שג'ונסון בעצם אומר שעם השנים יגיעו מספיק מבקרים ונחזיר את העלות.
נוכל רק נזכיר עוד לפני כן, לפני הממה שלך, נזכיר במה מדובר. מדובר במין מגדל, מה בצבע אדום, ממתכת אדומה, וסביבו יש מין ליפוף כזה של גרם מדרגות מאוד יפה האמת, הוסיפו כאמור מגלשה אחרי כמה שנים. יופי של דבר, יופי של יצירה של אניש כפור.
תראה, הוא קיבל את מה שהוא ביקש. הוא קיבל אניש כפור וסיסיל בלמון, שהוא יוצר שפעל עם אותו אמן מפורסם כמו. הוא מגיע מרקע של הנדסה, ובאמת זה איזה פאר כזה של הנדסה, אדריכלות, פיסול, הכל ביחד. זה מין מסבכים אדומים שמתלפפים סביב עצמם, באמת מראה נדיר. אני מודה שכל פעם שאני נוסעת ברכבת למערב לונדון, לאזור סטארטפורד, אין ספק שהרכבת חולפת על פניו, וכל פעם אתה משתהם מחדש. כל פעם יש את רגע ההפתעה הזו, זה באמת one off. זה משהו באמת שקשה למצוא במקום אחר. בחלק העליון נמצאת אותה מרפסת תצפית, שתי קומות שאפשר לראות את העיר מלמעלה. יש גרם מדרגות שכמובן יורדים בו, עולים במעלית ויורדים חזרה למטה. מגלשה שנוספה, אפשר לעשות היום גם סנפלינג משם, יש כל מיני...
את המגלשה בכלל עשה כוכב אחר, לא כפור.
נכון, קרסטן הלר הגרמני בנה את המגלשה ב-2016, הוא עושה בערך שנתיים לאחר שהמבנה נפתח לציבור, כדי באמת למשוך אפילו קהל יעד חדש.
נאמר משהו על ההלר הזה, הוא איש המגלשות, פחות או יותר.
נכון, הוא גם, הוא תכנן 5 מגלשות בכניסה לטייט מודרן בלונדון, במבואה הגדולה, הטורבינה כפי שהיא נקראת, וגם בניו מיוזיאם בניו יורק, הוא ככה חצב בבניין של סאנה, במוזיאון, מגלשה שירדה בין כל הקומות וחיברה באיזו צורה משחקית. ואותה מגלשה בלונדון היא באמת חוויה עצומה, כי היא בעצם מטילה את האנשים 100 מטר מלמעלה למטה, אורכה 178 מטר בגלל הליפופים, והיא חלקה שקופה וחלקה אטומה, ככה שאפשר לדמיין את ההבהוב שקורה בזמן שיורדים מטה, והעיר נחשפת ונסגרת.
למות מפחד, למות מפחד. אז מה הדוח החדש שמתפרסם מגלה?
אז הדוח החדש שמתפרסם מגלה, שלא רק שלא הוחזר אותו חוב לחברת המתכות שהשקיעה את אותם 10 מיליון פאונד, אלא שהחוב תפח, כי הושקעו עוד מאמצים כדי למשוך קהל, נוספה הריבית, ובעצם החוב כרגע עומד על 13 מיליון פאונד, בחישוב קצר, אם חושבים על עלות הכרטיסים, 10.5 פאונד לילד ו-16.5 פאונד למבוגר, נגיד...
שזה נורא יקר דרך אגב, אני לא יודע כמה זה עולה, ואולי באמת... נשמור את זה להמשך השיחה שלנו, כי זה באמת מלא כסף. אוקיי, אז החוב תפח.
נכון, אז בשביל להחזיר את החוב באמת דרך מבקרים, כפי שהוא דמיין שיקרה בהתחלה, צריך למשוך במיידי מיליון איש לבוא. וזה כנראה לא יקרה באמת במיידי.
כי הדוח הזה אילה מגלה שמגיעים אלפים בודדים, זאת אומרת, בשעה של לאייפל ולמקומות אחרים מגיעים מאות אלפי מבקרים בכל שנה, למגדל הזה של כפור מגיעים אלפים בודדים.
נכון, אז באמת בפתיחת המשחקים האולימפיים זה היה נראה שזו הפתחה. היה שם הסתרכות כזו של קהל בתחתית המגדל שחיכתה לעלות ולצפות על העיר מלמעלה. בכל שנה המספר ירד בכ-20 אלף איש, ובאמת אנחנו מדברים על אלפים בודדים שמתקשים ביחד להחזיר את ההשקעה במגדל, לעומת שאר הכפר האולימפי שהצטנע בתקציב שלו וחשבו על היום שלמחרת, והמבנים באמת נמצאים בשימוש של הקהל הבריטי והלונדוני שמגיעים לשוטט בפארק, לשחות בבריכת השחייה שהוא קטנה וצומצמה במחשבה כדי לא לעשות את הטעות נניח של קודמיה
של יוון, של מינכן,
של יוון, בדיוק, ולהישאר עם אותם פילים לבנים. ובעצם מה שקרה זה שכל הכפר הצליח, ודווקא הפסל האדום שנכנס ככה ברגע האחרון הכניס את הפארק האולימפי.
אז מה הסיבות שלך? הזכרנו את המחיר המאוד יקר, תשמעי, זה אפילו לא נמצא, אני עצמי הייתי, ברשותך, הייתי בלונדון לפני מספר חודשים, זה אפילו לא היה, זה אפילו לא היה במחשבה שלי.
נכון, כי לחובבי האטרקציות יש אטרקציות במיקומים קצת יותר אטרקטיביים בלונדון. אני חושבת שלהתחרות נגיד בלונדון איי או בסנפלינג שאפשר לעשות בפארקים אחרים לאלה שאוהבי האקסטרים, זה קצת רחוק וזה נמצא מבודד, ובאמת זה מקום שנמצא יותר בשימוש של דיירי לונדון, אלה שמגיעים, כמו שאמרתי, לבריכות השחייה, והם לא אלו שיעלו לצפות על העיר מלמעלה בכזו עלות בכל יום. וכן, הוא נמצא קצת מבודד, כידוע, לכפרים אולימפיים שהם לא נמצאים במרכזי הערים. והוא קשל מלהביא את המספרים ש...
מה אומר ההודי הבריטי היהודי אניש כפור?
אז אניש כפור מנהל ככה, לא ידעתי, מאבק אישי נקרא לזה נגד הברקסיט, וכמובן שזה כולל בתוכו גם את בוריס ג'ונסון שמקדם מאוד את המהלך הזה. ולפני כמה ימים פורסם באתר ארט ניוז פורטרט או קולאז' שצייר אניש כפור, תחת הכותרת "Oh, to be in England now, my Johnson's in a twist", משהו קצת בוטה מינית, ומתקשר לאותו למעללות כביכול
הלא נחמדות, כן.
כן, שמקושרות לבוריס, ובאמת הוא יוצא נגדו כמעט במאבק אישי כזה, גם על המצב
רק נסביר הכלכלי, למאזינות וזה... והמאזינים, הוא בעצם קרא לראש הממשלה פין.
בדיוק, כי השם ג'ונסון הוא כינוי לאיבר המין הגברי, והוא משחק על הדואליות הזאת דרך כותרת השיר של...
ומילה לסיום, אילה, אולי באמת הפתרון זה פשוט... זהו, למחוק את זה, להוריד את זה, כי החובות רק ילכו ויגדלו עם השנים?
תראה, צדק פואטי זה אתה. כי תראה, מה, כשחושבים על זה, הפסל נבנה מפסולת מתכתית, מכונות כביסה ומכוניות וכן הלאה. וכשחושבים על זה, יכול להיות משהו נחמד באיזו צניעות כזו של לפרק עכשיו את הפסל ולעשות ממנו... גם משחקים לילדים בשכונה שזקוקה לזה, או לבנות מחדש איזשהו מוצר מתחתי למבקרים, או כל דבר אחר שיעלה על הדעת, יכול להיות בזה משהו דווקא מאוד סימבולי, במיוחד למי שמנהל, לאמן שמנהל את המאבק נגד הברקסיט, אבל מחזיק בעצמו בהון של 175 מיליון פאונד, כן, כמעט מיליארד שקל, הוא נחשב לאחד האמנים הכי עשירים בעולם, והוא כל הזמן בעצם גם מדבר על זה שהוא רוצה להחזיר חזרה. נו, הנה, זו ההזדמנות, אולי באמת זה יקרה בסוף.
אולי תחזיר. טוב, תראי, אנחנו בקושי מצליחים להוריד את המזרקה של אגם, אז הם יצליחו להוריד את הניש כפור. טוב, נאמר תודה, אדריכלית אילה שמר, אני מודה לך מאוד שהיית איתי
הבוקר. תודה, גואל, יום טוב.
זה הבא שלנו. הדיילי מייל הבריטי מגלה אתמול כי מטבע 50 פני שאמור היה לצאת בשנה שעברה, עליו הייתה מיועדת... אוקיי, על המטבע אמור היה להיות דמותה של הסופרת אינית בלייטון. אתם יודעים, זו שהביאה לנו את השביעה הסודית ועלילות נדי פעמוני, ספריה תורגמו לכ-190 שפות, נמכרו בכ-600 מיליון עותקים, באמת ברשימת הטופ 10 של הסופרים המוכרים ביותר בעולם. הפנים שלה היו אמורות להיות על אותו מטבע, אבל זה לא קרה. למה? כי חברי הוועדה טענו שמדובר בסופרת גזענית, סקסיסטית והומופובית. שלום לפרופסור דרור ורמן, מומחה להיסטוריה ולתרבות בריטית מהאוניברסיטה העברית.
שלום, שלום.
הפתעה גדולה היום בכל עיתוני בריטניה.
אז האמת שזה לא כל כך מפתיע. מפתיע אולי ההחלטה בסופו של דבר, אבל שני הצדדים של הדיון הזה מאוד צפויים מראש. הדיון הזה התקיים כבר לפני כמה שנים, רק עכשיו הוא יצא לאור. המחשבה הייתה להוציא את המטבע ב-50 שנה למותה, שזה
באמת ב-68. כן.
נכון. ובאמת המחשבה הייתה לכבד את הסופרת הבריטית שהיא זו שנמכרה ביותר בכל המאה ה-20, ובאמת ההצלחה שלה היא, אין לה מקבילה חוץ מהאגתה קריסטי בעצם. את יודע, אם מסתכלים ברשימת הסופרים המתורגמים ביותר בעולם, כשסופרים לפי מספר תרגומים ומספר מהדורות תרגומים, אתה יכול לנחש מי ארבעה מובילים?
לא, אבל אני אשמח אם תגיד לי.
אז אוקיי, אז קודם כל שתיים מהם נשים, שזה מפתיע כבר, אגתה קריסטי ואנית בלייטון היא הרביעית, ז'ול ורן ושייקספיר.
נחמד.
זאת השכונה שבה היא נמצאת. זו שכונה מאוד יפה, ובאמת זה, ההישג הוא יוצא דופן באופן מדהים, כי מכל אלה היא כותבת לגיל מאוד מאוד צעיר.
היא גם כותבת סדרתית, היא כתבה מאות ספרים, האישה הזאת.
היא כתבה מאות ספרים, והיה תקופה, בתקופת השיא שלה, בשנות ה-50, חשדו בה שהיא מעסיקה כותבי צללים, כי הכמות הייתה כזאת שלא היה ברור אם היא מסוגלת, היא הכחישה את זה בתוקף רב. הכתיבה שלה היא בעיקרה כתיבה לילדים, לילדים קטנים. אלה ספרים שכל מי שבדור שלי, אני גדלתי עליהם, אני אכלתי אותם מכל הכיוונים, את החמישייה, עוד יותר מהשביעייה, על כל הגלגולים הסדרתיים שלהם. היום כמובן כשמסתכלים עליהם אחורנית זה נראה קצת אחרת. היה לה גם בתקופתה הרבה מאוד ביקורת על כך שהיא לא...
זהו, אנחנו עוד רגע נגיע אל הביקורות שכבר היו קודם, שעוד היו קודם, אבל נאמר שאלה, אנחנו מדברים על מחירות שלא התקיימו רק במאה הקודמת. הופתעתי לקרוא הבוקר שרק השנה נמכרו 2 מיליון ספרים מהספרים של בלייטון. זאת אומרת, היא עדיין מוכרת, היא עדיין סופרת נמכרת מאוד.
כן, כן, זה לא נגמר. ב-2008 היא עדיין נבחרה לסופרת האהובה ביותר בבריטניה. אז היום בינתיים יש ג'יי-קיי רולינג ודברים אחרים, אבל בסך הכל כן. היא לא נסלחה, כמו אחרים מהדור ההוא. ילדים בכל העולם פשוט מתים על הכתיבה הזאת. אני, כשבזמן אתה הלכת לקרוא, אני הלכתי אתמול לדבר עם נורית זרחי, שהיא אולי אצלנו בארץ סופרת הילדים מאוד שונה. והיא אמרה לי, תשמע, היא אמרה, אני בלעדיה, ככה אני עברתי את הילדות שלי, זה היה מה שקראתי אותה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אנחנו, אתה יודע, גם צריך לזכור שאצלנו היו באמת תרגומים מכל השפות, זאת אומרת, היינו באמת מאוד עשירים במובן הזה, ועדיין היא הייתה, גם כשהיה לנו תרגומים מרוסית ופולנית וגרמנית ואריך קסנר, המקום שלה היה באמת יחידאי.
שמור. עכשיו, הביקורות עליה, כאמור, אינן חדשות. תמיד האשימו אותה גם בזה שהיא לא ספרותית מספיק, וגם שהדימויים שהיא מעבירה בספרים שלה אולי לא ראויים.
אז בוא נתחיל רגע מהצד השני, ממה היא כן עושה. כן? אז כל הספרים שלה יש להם תבנית מאוד דומה. היא כותבת על ילדים, ילדים בתוך איזו הרפתקה, ילדים אנגלים מבתים טובים שחייהם, חיי המשפחה של המשפחה שלהם טובים, והם יוצאים תמיד לפיקניק עם סנדוויצ'ים, עם תופינים, כמו שכתבו כשהיינו ילדים ואף אחד לא ידע מהו התופין, שזה הג'אם טארטס ודברים מהסוג הזה. זה עולם מאוד פשוט, עולם לא מסובך, מבוגרים לא תורמים כלום לעלילה, הכל מתנהל בעולם של ילדים. הילדים הם עצמאיים מאוד, הם יוצאים לשחק, זה משחקים, אתה יודע, זה לא כמו היום, משחקי מחשב וציוד, אלה משחקים בלי אמצעים, בלי ציוד, בלי עזרה של מבוגרים, מאוד תמים, מאוד עצמאי. כשאתה חושב היום על איך ההורים מתפרקים כל קיץ כשיש להם ילדים שצריך שעשע אותם, זה העולם ההפוך לזה. וגם חלק ממה שמפתה בזה את הילדים, אני חושב, זה השילוב הזה של חופש פעולה מוחלט של הילדים, בלי שמתערבים להם בזה, אבל הכל באופן מאוד פמיליארי, מאוד מוכר, לא מאיים.
אוקיי.
אז יש משהו מאוד באמת נעים בעלילות האלה, והעלילות האלה חוזרות על עצמן בעצם.
אז למה,
זאת אומרת, אין פה מקוריות עצומה.
אז למה עכשיו, כל כך ביקרו אותה?
אז קודם כל מבחינה ספרותית, את יודע, כל המבקרים הספרותיים הקצת יותר גבוהים יקמו את הפעם ואמרו שהיא חסרת עומק ולא מספיק ספרותית, והשפה שלה היא לא עשירה מספיק, כך שלקרוא אותה לא באמת עוזר לילד להתבגר נניח, והיא גם היא אליטיסטית עם הגיבורים האלה שלה. ג'יי קיי רולינג למשל פעם דיברה על, היא שוותה את הספרים שלה, את הארי פוטר, ואמרה, תראו, אני בצלי בקרח הרביעי כבר נכנסים הורמונים, והם כולם עסוקים בעצם בלהתבגר, בזמן שג'וליאן מהחמישייה הסודית, תקוע כל חייו באיזה מין ילדות קדם התבגרותית, כי באמת סיבוכים כאלה היא לא הכניסה. אז היה צד אחד של מחלוקת, היא צונזרה הרבה מאוד בחוגים ספרותיים, היה חרם בבי-בי-סי, על הפקות של הדברים שלה בגלל האיכות הספרותית עוד לפני מה שקרה לנו השבוע, והתשובה שלה על הדברים האלה הייתה מאוד מאוד ברורה, היא אמרה אני לא מעוניינת בדעה של אף קורא מעל גיל 12.
נחמד, נחמד. אז רגע, אני רוצה עכשיו שנעשה fast forward ונחזור באמת אל הוועדה הזו שמחליטה שלא לכבד אותה במטבע, בטענות שהיא כאמור גזענית, סקסיסטית והומופובית. אני פירקתי את זה לעצמי עם עצמי ואשמח לשמוע את דעתך. גזענית, אפס כן, כולנו זוכרים את הדמות השחורה בנדי. זו דמות שלא רק היום לא עושים יותר, לא כותבים יותר, גם לפני 20 שנים כבר הוציאו אותה מהספרים שלה. זאת אומרת, במהדורות חדשות הוציאו את הספרים. הומופובית, אני לא יודע, לא מצאתי לזה סימוכים. סקסיסטית, הרי ג'ורג' בחמישייה היא בכלל הילדה הכי אמיצה שאני מכיר. אז איפה כל הטענות האלה?
אז ככה, אני נתחיל רגע דווקא מהסוף, מהסקסיסטית. במובן מסוים, ברור, יש לה בכל ספר שלה, האבא יושב בחדר העבודה שלו והוגה, האמא עומדת במטבח, ויש דפוסים מגדריים ותבניות התנהלות מגדרית מאוד מאוד ברורות. ג'ורג'ינה, כמו שהיא קראו לה הורים שלה, היא הילדה הנערית הזאת שמתלבשת כמו בן, וגם מאוד נהנית כל פעם שטועים וחושבים שהיא בן. היא כאילו החריגה שמוכיחה את הדברים האלה, ולידה נמצאת אן שתמיד מעדיפה להיות ביתית ודומסטית ובעצם להתנהל כמו אמא שלה, ונגררת להרפתקאות האלה במידה מסוימת בעל כורחה. ומפעם לפעם זה די ברור בתוך הספר שהבנים הם אלה שמובילים, וקשה מאוד להיות כמו בן. זה נכון, זה לא מפתיע, זה נכון בכל ספר שנכתב בתקופה הזאת. נורית זרחי סיפרה לי שבספרים הראשונים שלה כל האיורים יצאו כאלה, שהאישה תמיד הייתה במטבח, עד שיום אחד היא אמרה מספיק, אנחנו צריכים להוציא אותה מהמטבח, אבל זה צעד מאוד מודע.
ופה, זה נכון שוב, לתקופתו, אוקיי, אז זה הסקסיסטי.
זה כל כך נכון לתקופתו.
מה עם ההומופובית?
הומופובית אני לא מצאתי. תראה, גם אני ראיתי את זה, אני חיפשתי, לא רק זה שאני לא מבין את זה, אלא שהייתה עליה, הייתה שמועה עיקשת מאוד, שאחותה, שיש לה שתי בנות, סליחה, שבת אחת הכחישה ובת אחת לא הכחישה, שהיה לה רומן לסבי סוער עם המטפלת של הילדות.
טוב, זו לא אינדיקציה, זו לא אינדיקציה לכך.
שום דבר, למעט אולי העובדה שכל המשפחות אצלה הן משפחות תקניות. את יודע, הם לגמרי, אין שם גרושים, אין שם כמובן זוגות חד מיניים, הכל מסודר, בסדר, אבל היא צריך לזכור שהיא נולדה עוד בימי המלכה.
זה גם נכון לתקופתה. והפרשה האחרונה, וההגדרה האחרונה, גזענית.
אז ההגדרה הגזענית, אני חושב שאלמלא החלק, לפחות הטענה הזו, לא היו מבטלים לה את המטבע. זה כביכול הטענה החזקה ביותר. היו לה כמובן באמת דמויות שחורות, היו בנדי שבאמת, אחר כך כמו שאתה אמרת, גם ניקו אותם. היו לה אגב עוד כמה דברים שנוקו עם השנים, למשל מכות בטוסיק שהוחלפו בנזיפות. ברור, ספר שנכתב בשנות ה-50 צריך להיות מותאם לקוראים הילדים בשנות ה-80 וה-90 וה-2000. ויש רגעים כאלה ללא כל ספק. יש גם, זה היה אפילו כתב יד אחד שלה שעוד בימיה נדחה על ידי הוצאת ספרים גדולה, בטענה שכל הרעים בסיפור, הגנבים, הפושעים, כולם הם איכשהו זרים, ויש איזו שנאת זרים עמומה בתוך זה. זה מאוד יכול להיות שהיא הייתה במידה מסוימת, היא הייתה אליטיסטית, אנגלית, שאת יודע, פיתחה את כל הכתיבה שלה בתקופה שבין המלחמות, עם הרבה מאוד חשד לעולם החיצון, ובלי שום רגישות לעניין הזה. אז כן, במידה מסוימת זה נכון בתוך הכתיבה, זה מופיע פה ושם. עכשיו השאלה היא מה אנחנו עושים עם זה.
שזו באמת השאלה האחרונה, וזה באמת מה אנחנו עושים בכלל בתקופה בה אנחנו חיים, בתקופה שיש יותר רגישות לדברים האלה, בתקופה שבה שיח הזהויות הולך ומתפתח, מה אנחנו עושים במידה וכל זה נכון לגביה עם הספרים שלה.
אז מצד אחד זה טוב שיש רגישויות כאלה, היום קשה מאוד, הדברים האלה לא עוברים, וזה טוב שמעלים, ומעלים אותם לא רק בספרות, מעלים אותם בהיסטוריה. באוניברסיטת פרינסטון הייתה תנועה גדולה לבטל את את הבניין הגדול על שם רודרו וילסון, הנשיא החשוב שלהם, ואחר כך נהיה נשיא ארצות הברית, כי גם הוא היה גזען. הרגישויות האלה הן טובות. מצד שני, באמת הדיון משני הצדדים מאוד מאוד צפוי, ואם אנחנו מסתכלים רגע על כל מה שנכתב לפני 1960, נניח או 50, אנחנו נמצא את אותם דברים, נמצא את זה אצל אסטריקס וטנטן וטינטין, טינטין מה שפה שאנחנו קוראים לו, ללא ספק, אצלנו, תקרא את נחום גוטמן, לא בן גולו מלך זולו,
בוודאי.
אי אפשר לראות אותו אלא כקולוניאלי והציורים שלו כגזעניים, וכן הלאה וכן הלאה, אין לדבר הזה קץ. אז מצד אחד קל מאוד להגיד שזה בעצם יש בזה מין פוליטיקלי קורט קצת מטופש. מצד שני, א', הרגישויות האלה חשובות וטוב שמעלים אותם ודנים בהם. הנה, עכשיו יש דיון בשאלה של איפה הגבולות. ואני רוצה לספר לך אבל עוד סיפור אחד.
מילה בקצרה.
שמורר קצת מחשבה אחרת כאן, וזה רואלד דל. זאת לא הפעם הראשונה.
רק נאמר, רואלד דל, האיש שהביא לנו את צ'רלי ומפעל השוקולד, האיש שהביא לנו את ג'יימס והאפרסק, והענק הידידותי הענק. אוקיי, הלאה.
בדיוק. אז הוא סופר ענק לילדים, הרבה יותר קודר והרבה יותר קשה ומפחיד קצת. וכבר לפני, 4 שנים עוד לפני אניד בלייטון, רצו לשים אותו על מטבע או על שטר, אני לא זוכר, ואותה ועדה או הוועדה המקבילה, לה פסלה אותו. למה היא פסלה אותו? כי הוא היה אנטישמי.
פתאום אנחנו מבינים.
אז זהו.
פתאום אנחנו מקבלים.
בדיוק, אז קודם כל זה פתאום קרוב אלינו, אבל הוא היה אנטישמי במוצהר, זאת אומרת, זה לא שבכתיבה שלו אתה יכול למצוא פינות אנטישמיות. זה אתה יכול אגב גם אצל טינטין למשל, זה פעם אני מבטיח לספר אצלכם, כי זה סיפור נהדר, אבל הוא היה אנטישמי מחוץ לספרים שלו. הוא בייחוד אחרי מלחמת לבנון הראשונה, הוא הודע בזה, הוא אמר, הייתי פעם אנטי-ציוני, והיום אני אנטישמי, אני חושב שהיהודים שולטים בכל העיתונות העולמית, זה טוב להם, זה רע לשאר העולם. דברים מהסוג הזה הוא אמר במפורש, וכאן הוועדה אמרה, בסדר, אדם כזה, אפשר לקרוא אותו, אבל לא צריך לכבד אותו
בפרסים. מעניין.
כן, וכאן אני חושב ההבדל. ההבדל הוא שאניד בלייטון, אין אמירה אחת שלה מחוץ לכתיבה שלה. אתה צריך להיכנס ולחפש ולראות את הסטריאוטיפים. פה, אני חושב שההבדל הוא מאוד מובהק בין מקרה כמו של רואלד דל ובין מקרה כמו
עכשיו
של אניד בלייטון.
טוב, נאמר לך תודה, תודה רבה לך שהיית איתנו, הפרופסור דרור ורמן, והנה, גם אניד בלייטון לא מקבלת את הכבוד, אבל את הספרים עוד אפשר. גרמנית שדנה בנושא השבת רכוש בזוז מידי הנאצים, ממליצה כי יצירת אמנות לא תימחר במשך כעשור כדי למצות כל תביעה שתגיע מצד יורשים יהודים. נדבר על ההחלטה הזו, נראה על ההמלצה הזו, נראה אם אכן היא יכולה לשנות את פני הדברים. נעשה זאת עם העורכת הדין אלינור קרויטריו, לשעבר מנהלת אגף איתור ומידע בחברה להשבת רכוש נספי השואה, וכיום סגנית מנהל אגף הארכיונים ביד ושם. בוקר טוב לך, תודה שאת איתנו.
בוקר טוב גואל.
כמה מילים על הוועדה הזו שיושבת על המדוחה כבר כמה חודשים?
קודם כל מדובר בוועדה שהחליפה ועדה קודמת שהייתה בראשות השופטת לימבך, שמינתה ממשלת גרמניה. מטרתה לדון ולהכריע בתביעות להשבת אומנות נגד מוזיאונים לאומיים או גופים לאומיים בגרמניה. הוועדה החלה את דרכה במבנה החדש, ממש כמו שאמרת, בחודשים האחרונים, ולכן מאוד מעניין לעקוב אחרי ההחלטות שלו בתקופה הקרובה.
ולכן, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים, כאמור, נושא כל השבת אומנות היהודית, היא באמת נושא שעומד בכיחות השני לאורך השנים שאנחנו משדרים פה את התוכנית. הם רציניים, הגרמנים.
הם רציניים מאוד, אבל גם צריך לזכור שהמקרה הזה הוא מקרה מיוחד ויוצא דופן, והם באמת ניסו למצוא לו פתרון יצירתי. המורכבות של התביעה הספציפית הזו בנושא פיסת אומנות מהאוסף של מקס שטרן מורכבת בגלל שמקס שטרן לא היה רק אספן אומנות יהודי, הוא גם היה סוחר אומנות, הייתה לו גלריה מאוד גדולה בדוסלדורף, והעובדה הזאת מציבה אתגרים אחרים בפני הוועדה.
אז בואי נהיה עדינים עם המאזינות והמאזינים שלנו. מי הוא מקס שטרן, ולמה דווקא המקרה הספציפי שלו גורם לוועדה שלמה לנסות למצוא פתרונות?
מקס שטרן היה אספן אומנות יהודי, הוא בעל גלריה, הוא ירש את הגלריה מאביו, הוא נכנס לנעלי אביו ב-1934, והייתה להם גלריה מאוד מאוד מצליחה בדיסלדורף ובגרמניה, סחרו באומנות של אותה תקופה, אבל באמת אחת מהגלריות הגדולות שהיו בגרמניה, ומקס ב-1935 מקבל מהרייך הגרמני צו סגירה לגלריה, והוא מגיש ערעור על צו הסגירה הזה, בינתיים הוא ממשיך לתפעל את הגלריה עד שנת 1937, שאז הנאצים למעשה מכריחים אותו לסגור את הגלריה או למכור את האוסף שלו במחירה
פומבית כפויה שהתקיימה בעיר קרן. והכפויה היא מאוד רלוונטית בכל שיחה שאנחנו מקיימים על אומנות בזוזה. כי בתי המשפט בעולם כולו מתייחסים אל המושג הזה, כפייה וכפויה. אמרי על זה מילה.
נכון מאוד. אז קודם כל כמובן מתייחסים לעצם הרצון של אותו אדם למכור את האומנות, פה ברור שהוא לא רצה למכור את כל האוסף של הגלריה, היא נמכרה בניגוד לדעתו, בניגוד לרצונו, וכמובן שההשפעה המרכזית היא המחירים. האומנות במחירות כאלה נמכרת במחירים שהם הרבה מתחת למחירי השוק.
מה שאומרים כל המוזיאונים, הנה חבר'ה, יש לי כאן קבלה, הוא מכר את זה ב-4 שקלים. אבל אז כאן נכנס עניין הכפייה, כי אומרים, הדבר הזה שווה מיליון דולר, לא 4 שקלים.
נכון מאוד. המוזיאונים שטוענים, אני קניתי בתמורה ובתום לב, מה שנקרא חזקת השוק, בעצם תקנת השוק, אנחנו אומרים, רגע, לא היה פה שום תום לב, היה ברור שהכריחו את מקס שטרן למכור את האומנות, הוא נאלץ למכור במחירים שהם מתחת למחירי השוק, ותום לב לא היה פה, גם הסכנה ידע שהוא קונה בתוך מחירה כפויה, במחירים זולים בהרבה ממה שהיו אמורים לשלם, ובעצם הרווח כאן הוא של הקונה ולא של המוכר. מקס שטרן עצמו מצליח ב-1941 לברוח מגרמניה, הוא עובר למונטריאול, שם הוא בונה עסק אומנות מאוד מסגשג, הוא עובד בגלריה שאחרי זה הופך להיות הבעלים שלה, והוא נפטר למעשה ב-1987 במונטריאול, לא היה ילדים, הוא היה נשוי, אבל ילדים לא היו, והוא מוריש את הגלריה שלו ואת אוסף אומנות הענק שמצליח ליצור לעצמו אחרי המלחמה, זה 3 גופים, לאוניברסיטת קונקורדיה, לאוניברסיטת מגיל, וגם לאוניברסיטת העברית כאן בירושלים. מה שמיוחד ביותר של מקס שטרן זה שהעיזבון, 3 האוניברסיטאות ומנהלי העיזבון, מקימים ב-2002 מיזם ייחודי מאוד, שתפקידו לחקור את מיקומם של חסרי אומנות שהיו באוסף של מקס בגרמניה.
על איזה מספר אנחנו מדברים, עורכת הדין קרויטריו?
אנחנו מדברים על אלפי יצירות.
אנחנו מדברים על אני קראתי באיזשהו מקום, אני לא יודע עד כמה זה מדויק, אנחנו מדברים על אוסף שמגיע לכמיליארד דולר, יכול להיות שזה המספר?
זו הערכה היום, נכון מאוד, הערכה היום היא שהאוסף הוא ענק. מקס שטרן, מאחר הוא שר באמת הזדבון מאוד עתיר כספים ועתיר נכסים, אז הקוף הזה, שגם מקבל תמיכה דרך אגב מממשלת קנדה וגם מממשלת גרמניה, מרשה לעצמו לחקור את המוצאות של היצירות ולנסות ולאתר את היצירות החסרות. מבחינתם אין משמעות לערך היצירה. וספורט שהוא חוקר שעומד בראש הגוף הזה, אומר באופן מפורש, אותנו לא מעניין הערך, אנחנו רוצים להשיב את היצירות, לא משנה מה הערכן הכספי. אבל למה יש כאן מורכבות? משום שמקס שטרן גם מחר במסגרת הגלריה שלו אוספים של אנשים אחרים. והשאלה שתמיד תלויה באוויר מעל היצירות שנמכרו באותה עת, באותה מחירה כפולה, זה האם הן היו שייכות למקס שטרן עצמו, או שהן היו של לקוחות שהיו בגלריה במועד...
למה זה שונה?
משום שייתכן שהבעלים של היצירה הוא לא מקס שטרן, אלא הם נמסרו לו בנאמנות על מנת למכור אותם בגלריה.
ואם זה סתם משה זום אחר?
סליחה?
אם זה סתם משה זום אחר?
אז כספי ההשבה או היצירה עצמה
צריכות ללכת ליורשים של משה זום אחר, כן.
בוודאי, בוודאי, ולא ליורשי מקס שטרן. ולכן הוועדה הגרמנית החליטה פה באמת לתת פתרון יצירתי, והיא אמרה, מאחר והיצירה הזו נמכרה על ידי הגלריה של מקס שטרן ב-1936, דהיינו בדיוק בין צו הסגירה לבין הסגירה הכפויה שהייתה ב-37, אנחנו לא יודעים לומר האם היצירה הייתה של מקס עצמו, או האם היא הייתה של מישהו שמסר אותו למחירה, ואנחנו חוששים מזה שיבוא מחרתיים יורש של אותו זום אחר לצורך העניין, ויגיד סליחה, זה בכלל היה שלי, אני נתתי את זה למקס למכור עבורי. לכן מציעה הוועדה, בואו, תחזיקו את היצירה הזו 10 שנים, אל תעביר אותה, אל תמכרו אותה, אל תתרמו אותה, ניתן ליורשים של אותו צד ג' לבוא ולהביע את עמדתם, לא לבוא תוך 10 שנים, כדי שזה באמת היה של מקס פרם, ואז שיהיה לכם לבריאות, תעשו עם היצירה הזו מה שאתם רוצים. כלומר, איפה מתנים על הקניין של צד ג' ליותו, שבכלל לא בטוח שהוא קיים, יכול להיות שזה באמת הייתה יצירה של שתי
הלכות. ומילה לסיום, ההמלצה הזאת תהיה מכאן והלאה, לכל יצירה שהייתה חלק מאותו אוסף של מקס שטרן?
זה ממש לא ברור. גם הדרישות בוועדה היו, הדעות בוועדה היו חלוקות. לא ברור איך הוועדה תנהג מכאן והלאה, היא לא מחויבת לחזור על ההחלטות של עצמה, אבל בהחלט החלטה שנותנת איזשהו פתרון יצירתי והולם, היא מצד אחד שומרת על הזכויות של היורשים, מצד שני נותנת מקום גם להגן על זכויות של צד ג', אז בהחלט יש סיכוי שהם יחזרו על ההחלטה הזו אם יעלו בפניהם עוד
שאלות. ובעיקר זה מראה על הרצינות שלהם, כמו שאמרנו קודם. אנחנו נמשיך ונעקוב. עורכת הדין אלינור קרויטוריו, אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר.
בשמחה רבה.
כאן הגיעה לסיומה תוכנית נוספת של גם כן תרבות. כרגיל, אנחנו שולחים אתכם לעמוד הפודקאסטים שלנו, עמוד ההסקטים, בכתובת כאן.org.il/פודקאסט, שיהיה לכם מה להאזין. תודה שהייתם איתנו.